תראה לי חשיבות לימוד גמרא, שיעור ראשון, י"ח כסלו. המשימה שלנו היא לדבר, להבין את הערך, את החשיבות של לימוד גמרא. כשיש אנשים שמרגישים שהסוגיות בגמרא הן לא אקטואליות, הן לא מוסיפות להם משהו בחיים, הרבה פעמים הם מתקשים מאוד בניתוח ובהבנה, ואז ממילא אדם שואל את עצמו בשביל מה אני עובד כל כך קשה וכדומה. אז אני רוצה רק לסלק מהדיון נקודה אחת שהיא הרבה פעמים מפריעה והיא לא באמת אמיתית. יש הרבה דברים שקשה ללמוד אותם, בעיקר כשמתחילים. זה לא אומר כלום על החשיבות שלהם. כן? גם מי שרוצה לפתח חלליות בשביל להגיע לרמה שהוא יכול לעסוק בתחום הזה, הוא צריך לעבור דרך ארוכה ולעסוק בתורת היחסות ובאלף ואחד סוגיות מורכבות שהוא צריך לשבור את הראש מאוד בשביל להבין אותה. ואני רוצה בכלל שקצת נעשה לעצמנו חשבון נפש בעניין הדרישה שכל דבר של תורה הוא יהיה מובן מיד ועכשיו ובקלות. זו דרישה מאוד מאוד מעליבה, כי אנחנו יודעים שבכל התחומים המדעיים בעולם, ככל שהדברים יותר רציניים, יותר עמוקים, יותר ברמה, זה דורש אמת. מה פתאום שתורת השם, שיש בה דברים מאוד עמוקים, מאוד גדולים, מאוד חשובים, זה דבר כזה שאפשר כל דבר בקלות להבין. אם היה ניגש אליך מישהו ואומר, בוא, אני נותן לך חצי שעה להסביר לי תורת היחסות הכללית ומה ההבדל בינה לבין תורת היחסות הפרטית, היית פורץ בצחוק והיית אומר, מה, אתה לא נורמלי. אבל אם מישהו נגיע שלך ואומר, טוב, נו, בסדר, אוקיי, אני מוכן להקשיב, תן לך חצי שעה, תוכיח לי שיש אלוקים, אתה מתחיל להסתבך, כי מה, אני לא יודע להסביר אותו חצי שעה שיש אלוקים, אז אולי באמת אין אלוקים. זה לא רציני, היחס הזה, המחשבה שהתורה זה דבר שצ'יק צ'אק וזה כמה מילים טובות וכבר אני יודע ואני יודע, נכון? תורת ישראל רחבה, עמוקה, פנימית, זה נשמת החיים של האומה 3,300 שנה. בואו נשים את הדברים על השולחן. אין בעולם מדע שכל כך התפתח וכל כך השתכלל ושרד כל כך הרבה שנים כמו התורה. התורה זה מדע שמתפתח ומשתכלל ומתרחב 3,300 שנה. אין מדע כזה בעולם. והתורה זה המדע היחיד שהוא נשאר אמת כל כך הרבה שנים. ונשאר רלוונטי כל כך הרבה שנים. ועל פי תורה שניתנה לפני 3,300 שנה, כיוון שתפשנו אותה בנקודותיה המהותיות והעקרוניות, אנחנו יכולים היום להחליט מה דעת תורה בשתלת מעברים, בהפריות מבחנה, במיקרוגל. למרות שכל הדברים האלה לא היו בסיני, וגם לא היו בתקופת אנשי כנסת הגדולה, ואפילו לא בתקופה של הרמב״ם והבית יוסף. אז צריך קודם כל, לפני הכל, אני אומר, יש איזה מנטרות, יש איזה כאילו שלבים ראשונים של הכרה שאנחנו לא עוברים אותם, ולכן כל מיני קושיות הם בכלל מגוחכות. כן, אני לא מתבייש להגיד, תורה זה מדע רציני, עמוק, צריך לעבוד עליו, מי שלא מוכן, שלא יבוא בטענות. מי שרוצה רק תורה אינסטנט, לא יודע שיחפש אותה, לא בבית ספרנו. תורה זה דבר רציני, צריך להקדיש למאמצים, וצריך לבנות אותה. נכון, שנחמצנו הרבה שנים. כי המצב שלכם היום, הוא מביש. לפי היכולות האינטלקטואליות שלכם, אתם כבר הייתם צריכים להיות במקום אחר לגמרי. אני, הבן שלי בכיתה ת' יושב איתי ולומד את הדף גמרא, מה הם לומדים שם בכיתה, בכיתה ת', אני פשוט בהלם. בשיעור הכי גבוה פה אף אחד מהרמים לא היה מעיל ללמד את מה שילדים בכיתה ת' שם לומדים. כי המשימה פשוטה, ילדים שהתחילו ללמוד בתלמוד תורה, רובם כבר עברו על רוב השעס משניות, רובם כבר רגילים מכיתה ה' ו' ללמוד רשי עם תוספות ומהרשה, אז בכיתה ת' הוא מתחיל לשרוק לי את הראשונים ואת האחרונים, ומסביר לי את רשי, שלפי המהרשה רשי אומר ככה, אבל לפי שיטת הרד"ל צריך להסביר את רשי ככה, וזה מתאים לשיטת הרמב"ם שם. מסתכל עליו, לא יודע מה שהוא מדבר איתי. ואמרתי לו, באמת אתה יודע, אז הוא נוסע שוב בכיתה. אז לדעת. זה, לא מדברים על בעיות בגמרא, בעיות בגמרא, בעיות לא מתחילות בגמרא. הבעיות מתחילות איך בונים ילדים בכיתה א', ב', וג', וד'. וכשמשחקים איתם בכל מיני משחקים, במשך כל השנים שבהם נבנים התובנות, והמושגים וצורות החשיבה, ופתאום מנסים ללמד את הגמרא מעיון בגיל 18 כשהמוח הוא הרבה יותר מקובע, אז פתאום יש לאנשים קושיות, למה חשוב ללמוד גמרא? זה לא מתחיל ללמוד מה מאוד חשוב גמרא, זה מתחיל מהעובדה שיש בנו נכות מסוימת, נכות שנובעת מהעובדה שאת מסלול לימוד התורה שהיה נהוג בעם ישראל בדורות קודמים, לצערנו אנחנו לא עוברים. טוב, אני לא אומר, אפשר להתמודד עם זה, אפשר להשלים את זה. גם אני עבדכם הנאמן לא למדתי בתלמוד תורה, ואף על פי כן אפשר להשלים את הדברים, אבל אני רק רוצה לומר שיש לפעמים עצבנות ביחס לגמרא שהיא לא קשורה בכלל לצד העקרוני של הגמרא. היא קשורה לעובדה שאנחנו ניגשים לעסוק בגמרא עם נכות. אנחנו אפילו לא יודעים ארמית. אנחנו לא מבינים את השפה. אז אנחנו קוראים שני שורות בגמרא, ואנחנו לא שאנחנו לא יודעים איך לומדים גמרא, אנחנו לא מבינים בעברית מה כתוב פה. אז זה מעצבן נורא. אדם מבוגר, בגיל 18, קורא, הוא בכלל לא מבין מה שכתוב פה, אז זה מעצבן אותו. אז צריך לדעת את זה. זאת אומרת, צריך להשלים עם זה שאנחנו באים ללמוד גמרא עם נכות מסוימת. אצל אחד הנכות היא במצב יותר אנוש, אצל השני הנכות היא במצב יותר קל, אבל אני תמיד מספר, אני תמיד אהבתי ללמוד גמרא. אבל למה? אני משחזר עצמי את הדבר, אז אני זוכר שאני הייתי ילד בגיל 8. צפון תל אביב, תאמינו לי, מבחינה דתית, הייתי יותר רחוק מרוב האנשים. מה שנקרא משפחה מסורתית טיפוסית בצפון תל אביב. לא ידעתי כלום. אבל בגיל 8, הסבא שלי, תכון הולכה, היה לוקח לי אחרי הצהריים אל הבית מדרש של בית כנסת בית אל ברחוב רישמן. ושם היו כמה זקנים יושבים שם שולחן לומדים גמרא. ישב ולמדתי בחברות השניים אוחזים. אני מתעורר בגיל 8, הייתי כל כך מאושר. אני יושב שם אנשים מכובדים, מבוגרים, יושב סבא שלי ושעות מפלפל איתו בשניים אוחזים. להגיד לכם שאני זוכר משהו, מה שלמדתי עם סבא שלי? לא זוכר אף מילה, אני יודע בדיוק מי למדנו, אני זוכר שלמדנו שניים אחוזים, אני לא יודע, אלא מה? היחס לגמרא, התובנות בגמרא, הגישה לגמרא, היא נבנתה, נכון? כלומר, יש פה עוד בעיה, לא רק בעיה של היכולת הלימודית, יש פה בעיה של היחס. כמה מהיושבים פה הוטמע בנפשם יחס של אהבה וכבוד לגמרא מגיל צעיר? אני מוכרח לומר לכם, כמה פעמים אני פוגש פה חבר'ה שאוהבים ללמוד גמרא. דבר ראשון, אני שואל אותם, מה עושה אבא שלך? ואני אומר לכם, אני מגלה בהרבה מאוד מקרים, שזה פשוט בא מהבית. אין מספר, כן, אבא שלי כבר 20 שנה לומד דף יומי, אני שם מתווכח, בית, והוא מדבר איתי, והרבה פעמים למדתי קצת זה, ומזה קנית אהבת גמרא. ואני הרבה פעמים פוגש תלמידים שהם פי שלוש ברמה מאחרים, רק בגלל הסיבה הזאת. כי אהבת הגמרא נקנתה בקרבם לא בגלל שבגיל 18 וחצי הרב אלי סדן נתן שיעור מבריק על החשיבות לימוד גמרא. לא בגלל זה. אלא בגיל 8 ו-10 ו-12 ו-14 ו-16 הייתה להם חוויה נפשית שלמדו עם אבא שלהם גמרא. הם ראו כמה אבא שלהם שמח בגמרא, והם ראו, ולילד בגיל הזה, זה חוויה מאוד בונה וחיובית ללמוד עם אבא שלו, ואבא שלו מעריך אותו, ויש לו, עכשיו אבא הוא רק שלו, הוא לא בעסקים, ולא עם אמא, ולא עם האחים האחרים, עכשיו האבא הוא שלי, והנושא שסביבו האבא הוא שלי, הוא בגמרא. הילד הזה, הוא לא יבוא בגיל 18 וישאל למה חשוב ללמוד גמרא. למה? כי גמרא זה כיף, זה נהדר. הוא שמח כל כך, הוא אוהב את זה. זה כל החוויות הילדות שלו שזורות בזה. אנחנו איבדנו משהו בסיסי. הייתי לפני שנתיים. הזמינו אותי לפאנל על לימוד הגמרא. אני לא הלך בדרך טלפאנלים, אבל זה היה בר מצווה של קרוב משפחה שלי. הם ביקשו, עשו שם עונג שבת כזה לכל הקהילה, והציבו שם איזה שלושה רבנים, שכל אחד מהרבנים הציע שיטה חדשנית בלימוד הגמרא. אחד מציע ללמוד גמרא ככה, ואחד מציע ללמוד גמרא ככה, ואחד מציע ללמוד גמרא ככה. אני דיברתי אחר. ואני קמתי ואמרתי, רבותיי, אני חושב שהבעיה בכלל לא איך לומד גמרא. עם ישראל עומד גמרא 1,500 שנה ומיליונים, עשרות מיליונים של ילדים למדו גמרא ולמדו גמרא טוב והיה להם חשב מאוד גמרא בשיטות פרימיטיביות בלי מחשב ובלי תשוגות ובלי פטנטים ובלי אקטואליה פשוט בלד גמרא, דב גמרא למדו מיליונים בכל הדורות מה הבעיה? הבעיה היא בכלל לא גמרא, הבעיה היא יחס לגמרא בואו אנחנו פה יושבים בקהילה המכובדת הזאת כמה שעות הילד שלכם פתח גמרא בעשר שנים האחרונות לעומת כמה שעות הוא צפה בטלוויזיה מה אתם רוצים? אדם שיושב בסך הכל בערך 6,000 שעות מול הטלוויזיה וככה במספר בלי להתאמץ ובלי לחשב שום דבר נראה לי ברור שכל אחד מכם צפה כבר 6,000 שעות בטלוויזיה מגיל 3 ועד היום כמה שעות הוא ישב והתאמץ להבין סברה בגמרא טלוויזיה זה הרבה יותר קל אתה יושב ככה, מחזות אותי זה רץ, זה מהר, זה נחמד וזה פתאום אומרים לו תחשוב מה המחלוקת בין רבשי ורבה? נו באמת, מה אתה רוצה ממנו? הילד מגיל צעיר יודע שקריירה זה חשוב, שהצלחה כלכלית זה חשוב, ארץ ישראל זה חשוב, לא מדבר על דברים שניים, דברים חשובים. כמה פעמים הוא נפגש עם זה שגמרא זה מאוד חשוב?
מכיל ילדות. מה הוא ראה בבית? אבא שלו לומד גמרא? האח שלו הגדול לומד גמרא? יש בבית כנסת אנשים שלומדים גמרא ומתפלפלים ומדברים על זה?
אני זוכר בעשרה בטבת רב ציודה היה מספר על ורשה. רב ציודה גדל בוורשה. בעשרה בטבת, אני יודע, יום השואה כבר עשו הרבנות עשתה בגלל שכסלב וניסן עשו להתאבל, אז עשו עשרה בטבת גם יום הקדיש הכללי, משהו כזה. אז רב ציודה בעשרה בטבת היה מספר על ורשה בדמעות. הוא היה מספר על העגלונים של ורשה. הרב ציודה היה בוורשה כלי התחבורה העיקרי, לא היה סוברו אלא עגלה רצית וכרכרות. והיה מספר על העגלונים של ורשה שהיו מגלגלים שס. וכשהיית נוסע ממקום למקום, אז העגלון, על מה העגלון היה מדבר איתך? היה מדבר איתך על הדף היומי ועל הסוגיה שזה. בוא הנה, שמעת? היום היה כתוב בגמרא כך וכך. בוא הנה, אתמול שמעתי שיעור כזה. בוא הנה, הדף הזה. הבן שלי חזר היום עם קושיה ממרשה. ראית את המרשה הוא? כך דיברו העגלונים של ורשה. העגלונים, לא תלמידי חכמים. נהגי המוניות של ורשה. הלכה לנו לאיבוד מסורת תרבותית. הבעיה בגמרא לא מתחילה מאיזשהי משהו אינטלקטואלי, משהו שכלי שאני עכשיו אסביר לכם. הבעיה בגמרא מתחילה מזה שהגמרא בכל הדורות זה היה הדבר הכי אהוב על עם ישראל בכל הדורות. בספרות האנטישמית בימי הביניים קראו ליהודים היהודי התלמודי. בתקופה בימי הביניים שהאינקוויזיציה התחזקה, אז זוהים אחד הגזרות הגדולות הידועות ששרפו את הגמרות. אתה רוצה להקות את היהודים? תשרוף להם את הגמרה. למה? יהודים ראו בכל מקום, יהודים הולך עם גמרה. וכן, אני לא נעים להגיד, כן, אבל אני מוכן לקחת אתכם לילדים בכיתה ו' ז' ח' בתלמודי תורה בירושלים ובבני ברק. הם יודעים יותר גמרה מכן, יודעים מאוד גמרה יותר טוב מכן. למה? כי הילד רק מחכה כבר שיתנו ללמוד גמרא. הוא מקנה באח הגדול שלו, שהוא לומד גמרא, וכבר אבא שלו אומר, רגע, רגע, עוד לא, קודם תגמר, אתה צריך ללמוד קודם את התנ"ך, אתה צריך ללמוד קודם משנה, כתוב, פרקי אבות, מקרא, משנה, גמרא. אז הוא מחכה לרגע שסוף סוף גם הוא יוכל להיכנס בחבורת הגדולים וללמוד גמרא. וביום הראשון שמשאירים לו, אז הוא נכנס לשמחה, ומתחילים ללמד אותו גמרא. שורה אחרי שורה, עם רש"י, עם תוספות, עם הרש"א. אבל אצלנו, הכל מרוח. המקרא הוא לא מקרא, המשנה הוא לא משנה. כשמגיעים לגמרא, אז מחפפים, עושים משהו כזה כללי, ומיד רצים, מחפשים אקטואליה וכל מיני גימיקים ונוחות ומחשבים וזה. ובסוף את התרבות היהודית הפשוטה שנהגה בכל הדורות, שהגמרא זה השפה של היהודים, איבדנו. לא איבדנו חס ושלום, אבל זה קצת אצלנו בציבור, זה לא כמו שהיה פעם, אנחנו צריכים לבנות את זה מחדש. זה לא עומד בסתירה למה שאני תכף אגיד. אני גם אסביר את הצד הרציונלי, הרוחני, הפנימי של הגמרא. אני לא מתחמק מהבעיה, אני רק רוצה שתדעו לכם. יחס נפשי הוא לא בנוי רק על הכרה שכלית. לא הסברה החזקה שאני אומר בשיעור היא זו שתשנה ותיצור את המהפכה הכוללת. היא יכולה קצת לעזור. זה מתחיל בלב. זה מתחיל בתרבות הסביבתית של החברה. וזה אחד הפלאים כאן בתלמוד תורה, תלמוד תורה בעלית. שהדבר היפה מאוד בתלמוד תורה, שזה לא תלמוד תורה של רבנים, זה תלמוד תורה שכל ילדי היישוב מכל הסוגים, מכל המינים למדו פה.
אבל אתה רואה, עכשיו יש חנוכה, כל שנה בחנוכה פה בתלמוד תורה, יש תחרות לימוד משניות בעל פה. אתם יודעים כמה משניות ילד בילדים מכיתה ה' ו' ז' לומדים בעל פה? אנשים הגיעו פה 400, 500, 600, בשנה שעברה השיא היה 1,050 משניות בעל פה. וכל שנה יש הרבה ילדים שיודעים 300, 400, 500 משניות בעל פה. מי יודע פה יותר מ10 משניות בעל פה? ירים את היד. לא, אתם מבינים שהבעיה היא בכלל לא גמרא, הבעיה היא בבסיס. אדם שיודע בעל פה 1,000 משניות, אתם מבינים שכשהוא פותח את הגמרא, הכל נראה אחרת. הרי מה עושה הגמרא? הגמרא דנה בכל מיני משניות. אנחנו פותחים את הגמרא, אנחנו לא מבינים את המושגים. אדם שבקיא במשניות, אז קודם כל הוא מבין את המושגים. הוא יודע על מה מדובר. כל גמרא שהוא פותח, הוא מבין על מה מדובר פה. עכשיו הוא רק צריך להבין את הסברה, אבל הוא יודע על מה מדובר פה. אנחנו פותחים את הגמרא, זה כמו טורקית. אנחנו צריכים מיד לרוץ לשוטנשטיין ולגהתי בשביל שיסביר לנו מה כתוב כאן. לכן אני רוצה להקדים ולומר, באמת אהבת הגמרא היא מתחילה מבניין חינוכי, רוחני, תרבותי, מגיל צעיר, שגם קובע את היחס לגמרא וגם קובע את הבנייה של היכולות היסודיות, של הידע היסודי שמאפשר לאדם באמת להגיע בצורה מסודרת ללמוד גמרא כמו שצריך. ששני הדברים האלה חסרים, גם היחס וגם הידע, אז כל לימוד הגמרא הוא באמת נראה משהו כזה משונה. אני רוצה לצרף עוד שני בעיות תרבותיות שאולי ככה נכנסו לתוך דבריי גם מקודם, אבל לא חידלתי אותה. בעיה תרבותית אחת, שבכלל הדור שלנו לא אוהב חשיבה מופשטת, אוהב חשיבה קצרה ובעיקרה ויזואלית. אני יכול לתת לכם הרבה דוגמאות, אבל דוגמה הכי פשוטה, פעם הרב צוקרמן אמר לי לשים לב לזה. לפני 30 שנה קנית עיתון, אז 90% משטח העיתון היה מילים. 10% פה ושם קצת תמונות. היום כשאתה קונה עיתון, רוב העיתון זה תמונות ענק, כותרות גדולות, ורוב האנשים לא קוראים את המילים הקטנות בכלל. מדפדפים בעיתון, רואים את התמונות, רואים את הכותרות, נכון? וזהו. כי בשביל לקרוא את המילים הקטנות צריך רגע לעצור ולחשוב. אתה רק עובר את... מה צריך יותר מזה? אני במשך הרבה שנים, אני אוהב מה שנקרא מדע פופולרי, אז אני זוכר הרבה שנים הייתי חתום על חוברת שנקראה לדעת, שחוברת מדעית, זה כבר לא עיתונות ולא זה, זה חוברת מדעית שמבחינה ויזואלית הדבר היחידי שהיה שם זה דיאגרמות או כל מיני היטלים, שללים, תמונות שאפשרו להבין את החומר המדעי שהיה שם. וגם שם, באמת 90% היה אותיות. לאט, לאט, לאט הפרופורציות השתנו. אחר כך הם הפסיקו להוציא את הפורמט הקוטן, הוציאו פורמט מאוד גדול, החליפו את השם לגלילאו, מי שמכיר את הזהו, ושם הרוב זה תמונות צבעוניות גדולות. והיום, בעיתון מדעי, 60% משטח הפנים זה תמונות, וכל השאר זה רק מילים, וכל ההסברות הן יותר קצרות. ואנחנו נמצאים בתקופה שהתרבות המודרנית מנסה לשחרר את האדם מחשיבה מעמיקה. יש סכנה נוראית, האדם מאבד את העומק של החיים, את החשיבה המופשטת. יש אפילו, קראתי פעם הרב מינר כותב גם כן על זה, שיש מדענים שטוענים שהטלוויזיה והאינטרנט וכל הדברים האלה וכל הקליפים המהירים האלה
הם יגרמו במהלך של כמה דורות למוטציה במוח, באופן שאותם חלקים במוח שצריכים להיות אחראים על חשיבה ארוכה מעמיקה לאט לאט מתנוונים, והאדם מתרגל, הוא כבר לא יוכל. אגב, למשל, יש כאלה שטוענים, אני לא בקיא בזה, אבל זה כתוב בהרבה ספרים, יש כאלה טוענים שכמות קשיי הלמידה והחוסר ריכוז וקשב וכל זה בדור שלנו הוא פי 2 ופי 3 מאשר בדורות קודמים. למה? כי בשנים שהמוח מתפתח, האמא שמה את הילד מול הטלוויזיה, ובמקום שהילד יצטרך לחשוב, במקום שמדברים איתו, במקום שעובדים איתו הרבה על קריאת האותיות הראשונות, שמים אותו מול תמונות מתחלפות, הוא לא צריך להתאמץ, האמא יכולה ללכת לעשות משהו אחר, והילד דווקא מאוד מבסוט מכל המראות שהוא רואה, והמוח לא עובד. פתאום שולחים אותו לבית ספר ומבקשים ממנו שיתחיל גם לעבוד עם המוח, זה לא הולך. זה בעיה תרבותית מאוד קשה, והיא גם הקרינה על הגמרא. הגמרא זה צורך לעבוד בחשיבה רוחנית מופשטת, וזה מאמץ פסיכולוגי. למי שלא רגיל לעשות את זה, זה מאמץ פסיכולוגי. אני עוד בתור בית ספר, היינו לומדים המון בעל פה. אני זוכר, כל תרי השאר הייתי צריך ללמוד בעל פה. כל תרי השאר ידעתי בעל פה בגיטה וו זן. היום כמה בתי ספר לומדים בעל פה? אתם למדתם בעל פה בית ספר? אולי את שירת דבורה, שירת הים, אני יודע, דברים כאלה, אבל בזמננו, אני זוכר, בתנך הייתי בכיתה וו או זין, ידעתי את כל תרי השאר בעל פה. זה בעיה תרבותית. בעיה תרבות השלישית היא, אנשים נהיו תכליתיים. מה יוצא לי מזה? מה שלא יוצא לי מזה? פעם, לא מדבר אפילו על יהודים, גויים, היו עוסקים בספרות יפה, ובפילוסופיה, ובמוזיקה, ובתחביבים מדעיים. לא בגלל שיוצא מזה שום דבר. כי זה כיף. אני בדיוק עכשיו קורא ספר מתמטיקה. אני מספר לכם שהיו על התקופות שמתמטיקאים היו מחברים כל מיני חידות למתמטיקה, ומיליוני אנשים היו אוהבים להשתעשע בחיפוש פתרונות לחידות האלה. זה היה אם, מה? גם היום יש דבר כזה. במתמטיקה, לא ב... אני לא שמעתי את זה. אני, מה? מיליוני אנשים. היום, בסדר, אולי המתמטיקאים, אבל זה היה, היו חוברות כאלה באירופה שהיו מוכרים אותם בלי סוף, והחוברות האלה היו מכינים חידות שמתמטיקאים גדולים היו מכינים אותם, וזה היה שעשוע אינטלקטואלי שבסלונים של צרפת וגרמניה אנשים התווכחו, מצאת פתרון לחידה הזאת? תגיד לי, אתה מצאת פתרון? החידה הזאת כבר יומיים שובר לו, שלא מצאת לה פתרון. מה יש? קצת לחשוב, לא יוצא לי מזה שום דבר חוץ מאשר אתגר רוחני. היום, מה שלא יוצא לי מזה תכלס, אני לא רואה מה יוצא לי מזה, לא קוצא. ושזה גם הידע של הרבה אנשים, מה שנקרא אינטליגנציה, מאוד קטן. אני זוכר כשהייתי ילד, אבא שלי היה בוחן אותי על בירות העולם של כל כדור הארץ. אין, לא נתן לי לנוח עד שלא ידעתי שהבירה של נפאל זה... קטמנדו, יופי. בלי זה לא הייתי מקבל ארוחת ערב. מה אכפת לי איך קוראים לבירה של נפאל? אבא אמר לי, צריך לדעת. קצת, תהיה בר דעת. זאת אומרת, יש פה מישהו, מה אני רוצה לומר מכל הסיפורים האלה? יש פה בעיות תרבותיות שהן בכלל לא נוחות לגמרא. התרבות הישראלית המקורית היא תרבות שמעודדת חשיבה, מעודדת חשיבה מופשטת, מעודדת חשיבה מעמיקה, מעודדת להסתובב עם קושיות ולחפש להם תירוצים, כי זאת תפארת האדם. עוד לפני שאנחנו מדברים על התוכן, עוד לפני שאנחנו אפילו מדברים על יהדות, אני מדבר על הצביון הנורמלי, הבריא של אדם כבן אדם. המצוקה שאנשים מרגישים בימינו מהגמרא, אם אני מסתכל, היא נובעת מהמון המון דברים יסודיים שבעצם נוגעים סיבות אחרות. אין לו את הכלים ללמוד את מה שצריך, הוא לא רגיל לחשיבה מעמיקה, הוא לא רואה מה יוצא לי מזה, ובכלל הקשר הנפשי לא נבנה, אז מה פתאום שאני דפק עם זה? אם באמת רוצים לפתח מציאות שאנשים לומדים תורה בחשק, צריך להתמודד עם כל הבעיות. אגב, בואו אני אגיד גם דבר חיובי. נכון, עם העזרה של שוטסטיין והאינטרנט וכל מיני דברים מודיעים, הז'אנר הזה של לימוד דף יומי הולך ומתפשט היום בחברה, בציבור שלנו, באמת בהיקפים מדהימים. כי מצד אחד נוצרו כלים שמאפשרים להתגבר על חסרים, אותם חסרים שמקודם אמרתי אותם, במידה מסוימת הגמרות המועברות מהשוטשטיין ועד השיעור בדף היומי באינטרנט או הדף היומי בהקלטה וכדומה, הם משלימות לך פער שאתה לבד לא יכול להשלים אותו. הם גם עושות את זה יותר אינסטנט, כלומר אתה בשעה, יש אפילו אנשים שהם מתמחים, כן? אני פעם דיברתי עם מישהו, אמר לי, הוא מתמחה איך להעביר דף שלם ב-40 דקות. הוא מעביר ביום בשלוש מקומות שונים. הוא מגיע גם לבתי עסקים שם, בבורסה אחד ובמקום אחר, באיזה חברת הייטק, מתאספים אנשים באמצע היום, על השנייה, ב-40 דקות הוא מעביר דף. טוב, נטרלת הרבה בעיות. לא צריך לחשוב יותר מדי, לא צריך להתאמץ יותר מדי, לא זה, זה משהו, זה אתגר, זה אין, זה באופנה, זה הולך. זה נהדר. אבל בסוף, לשבת, ללמוד, סדר, בוקר, שלם, שלוש, שעות, גמרא, ונראה קריאת אמצע. אבל זה יכולות שצריך לאט לאט לבנות אותן. אני אומר לכם, התענוג הכי גדול שהיה לי בשלב מסוים שלמדתי בישיבה, כשהייתי לומד לי סדר ערב, איך מתחיל ב-6, עד 12, 2 בלילה, 6, 8 שעות, רצוף, לא קם מהגמרא, אני שם סנדוויץ'ים לאורחת ערב, יושב לומד רצוף, כך אתה מספיק, כך אתה יכול לחזור, כך אתה יכול להתקדם, כך אתה יכול לסכם את כל זה, עונג בלתי רגיל. אלא מה? צריך לבנות את היכולות בשביל להגיע לדבר הזה. ומי שאין לו סבלנות לתהליך הלמידה וההתרגלות, שום פתרון אני לא יכול לתת לו, וכל מה שאני אומר עכשיו זה לא יעזור לו. בסוף מוכרח להיות איזשהו רצון ונכונות לעבור תהליכים של השלמת פערים, רכישת כלים והתרגלות ללמוד. בא אליי היום אדם שאל אותי, איך, מה לעשות כדי שאני, אני רוצה שתלמד אותי איך לומדים גמרא. אמרתי לו, אני לא מכיר שיטה, אבל אני אומר לך, מי שלמד 50 דף גמרא, זה כבר לא מבהיל אותו ללמוד דף גמרא. מי שלמד 150 דף גמרא, זה כבר לא כל כך קשה ללמוד דף גמרא. מי שלמד 250 דפי גמרא, הדף ה-251 הולך לו בקלות. למה? ככה. עכשיו, אם אתה מוכן ללמוד 50, ואחר כך 150, ואחר כך 250, אתה תראה, אחרי 250 דף גמרא, יהיה לך כאן. ואני אומר לכם, שמי שיחליט עכשיו להתחיל, עד סוף שנה ב' בשנה הבאה, אין בעיה ללמוד 250 דף גמרא. זה לא קשה. ואתם יודעים מה? אם לא 250, 150. מי עכשיו, עד סוף שנה ב', יש לכם לפחות, נגיד, 70-80 שבועות, אתה לומד כל שבוע רק שני דפי גמרא. אבל נכון, כך שוטסטיין, כך מה שאתה רוצה, או חברות הבוקרת, אבל כל שבוע אתה לומד שני דף גמרא. במשך ה-70-80 שבועות שיש לך עד הגיוס, עברת 150 דף גמרא. אני מבטיח לך, אחרי שאתה עברת ולמדת נכון 150 דף גמרא, בלי ללמוד איך ללמוד את הגמרא, פשוט ללמוד את הדף גמרא וללמוד זה נכון, עם קצת חזרות כדי שזה, המיומנות תיכנס בך, אני מתחייב שאחרי זה תדע איך לומדים דף גמרא. אבל אם אתה במשך שנה וחצי תעסוק בפילוסופיה, למה צריך ללמוד גמרא, אתה תישאר עם הפילוסופיה הזאת גם בעוד שנה וחצי. זה פשוט. ואחרי זה אני רוצה להמשיך אל תוך גוף העניין. גוף העניין שוב הוא לא מתחיל מגמרא. הוא מתחיל מהשאלה מה זה לימוד תורה. ולכן דווקא שמחתי שאתמול בערב אחד שאל אותי על לימוד גמרא, והשני אמר, רגע, רגע, בכלל, תסבירו למה חשוב ללמוד תורה. והדברים שונים. כי הבעיה לא מתחילה בגמרא, הבעיה מתחילה גם אם אנחנו לומדים תורה באופן אחר. אז כאן צילמתי כמה מקורות שיעזרו לנו קצת לבנות את היחס הנכון ללימוד תורה, ותוך כדי לימוד זה כבר אני אראה, אני אזכיר לכם שזה מקרין ללימוד הגמרא. עוד לפני שנכנסתי ספציפית לגמרא, אני אראה לכם שכל מה שאנחנו לומדים כאן, אף על פי שהוא מדבר באופן כללי על לימוד תורה, אתם תראו שזה מיד קובע יחס אחר ללימוד גמרא. המקורות לקוחות מאורות התורה. אני מצטער שזה עשה ברגע האחרון, אז מי שצילם את זה לא הספיק לציין. זה באופן כללי, זה פסקאות מפרק ו' וז' באורות התורה. אז בואו נקרא מקור מספר אחד. כשם שהאדם הבריא הוא חפש חיים, ואינו מחפש על זה טעמים והוכחות, אבל החולה במחלת הנפש, שהוא קרוב לאבד את עצמו לדעת ומוטל בספקות על תכלית החיים, כן בנפש בריאה הוא אוהב את התורה ומחקריה מלב ונפש, ודבר אחד מן התורה אפילו מדקדוקי סופרים יקר לו מכל הוד, ורק שנחלה יסוד הנפשי יגיע לומר שמועה זו נאה ושמועה זו אינה נאה. אני אסביר. תגיד לי באמת, למה אתה רוצה לתחיל? יש לך תשובה מספיק אינטליגנטית? למה חשוב לך לחיות? מי צריך את זה? יש מה להתאמן. אתם יודעים כמה אנרגיה צריך להשקיע כל בוקר בשביל לזרוק את השמיכה פה? ולקום לעמוד על הרגליים ורוץ לתפילה? כל בוקר מחדש! מי צריך לנו? למה לשים את השמיכה מעל הראש ולהגיד בוא נשאר כאן עד 120? מה הבעיה לישון 120 שנה? אני אומר, זה כיף זה? לא צריך להתאמץ, לא צריך להתווכח עם אף אחד, לא צריך להריב עם אף אחד, לא צריך כלום! כולם מסתכלים עליי שאתה מטורף. איזה שאלה את השאלה. יכול להיות שחלק מכם יתקשה לתת תשובה אינטליגנטית לשאלה ששאלתי עכשיו, אבל כל אחד מכם יודע שזה לא שאלה. כשאתה אדם בריא ושמחת החיים חיה בך, יש לך מבט אופטימי לחיים, שאתה אדם מאמין שמרגיש שלחיים יש ערך ויש משמעות, גם אם אתה לא יודע לנצח את זה באופן אינטלקטואלי, אתה יודע בוודאות פנימית שזו אמת, ואתה נלחם בשביל לממש את חייך בצורה הכי טובה שאפשר. התורה כי הם חיינו ואורך ימינו. התורה היא נשמת ההוויה. התורה זה מה שריבונו של עולם מדבר אלינו. התורה זה מה שריבונו של עולם נתן לנו בהר סיני, ומזה כל החיים שלנו מקבלים את משמעותם.
חמדה גנוזה יש לך בבית גנזיך. מתנה מופלאה שמאז שקיבלנו אותה יש לנו דרך ויש לנו משמעות ויש לנו כיוון בחיים. היא זו ששומרת עלינו, היא זו שמגינה עלינו. הם חיינו ואורך ימינו, עץ חיים מן המחזיקים בה. יהודי שגדל ביהדות, מה קורה שגדל ביהדות? לא שהוא שמע שיעור של אלי סדן על תורה, אלא שמגיל שש הוא אומר את מה שכתוב בסידור, מה שכתוב בחומש, מה שכתוב במשנה. הוא אלף פעמים אמר עץ חיים מן המחזיקים בה ודרכי הדרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. הוא אלף פעמים ביטא את השמחה ואת האהבה ולימוד תורה, וכך הוא גם למד בבית בדברי תורה של יד שולחן שבת, וכך הוא גם למד את זה. פתאום נזכרת לשאול אותי, להגיד לי למה חשוב ללמוד תורה? זה החיים, וכל התורה כולה היא דבר השם. כל התורה כולה זה אור השם, כל התורה כולה היא מחיה אותנו. אני יכול להגיד שאני יותר מבין את זה ופחות מבין את זה. אני יכול להגיד יש לי התעניינות יותר גדולה בגמרא מאשר בהלכה או בתנ"ך מאשר במשנה וכדומה. אבל זה שהתורה זה דבר שאני אוהב אותו ואני שמח אותו, שמח בו, זה קודם כל שייך לבריאות הנפשית של כל אדם מישראל, ובמובן הזה כל מה שריבונו של עולם נתן לנו בהר סיני, תורה שבכתב, תורה שבעל פה, כל מה שהולך איתנו בכל הדורות ומחיה אותנו, זה התורה, ובזה אני שמח. וגמרא, מי שלא שמע, זה תורה. ותורה זה קיבלנו אותה בסיני. ותורה זה דבר השם עלינו, ועץ חיים מן המחזיקים בה. אז זה שמח, משמח אותנו. אנחנו ממשיכים. לימוד התורה, בהלכה, באגדה, בפלפול, בכל דבר תורה, מכניס את המאור של חיי הישראליות בתוך נפשתנו. ומאיר בקרבה את הדמעות הנאות, והרגשות הטובות הקדושות בקרבה מצד התכונה המיוחד של ישראל, כשם שהלימודים לימודים כלליים מראים לנו את הדעות והרגשות של האדם הכללי. פה יש חשבון עמוק שאני רוצה להסביר אותו. הערך של התורה הוא לא נמדד רק במוסר השכל. צריך גם לעשות מוסר השכל. אני לומד הלכה, שרצה לראות מה זה נוגע למעש של החיים שלי. למדתי מוסר, אני בודק את החיים שלי, אם אני פועל לפי עמוד המידה המוסריות האלה. אבל כיוון שהתורה בכללותה, זה אמונת ישראל, זה הצדק הישראלי, זה המשפט האלוקי, אז לא חשוב מה אני לומד תורה. ברגע שאני לומד תורה, אז המחשבות שבקרבי, התחושות שבקרבי, הנשמה שבקרבי, סופגת יותר את אור הצדק האלוקי שבקרבה. וכיוון שהצדק האלוקי נספג בתוכי, אני יוצר יותר הזדהות עם דבר השם, עם אמונת ישראל, עם התורה והמצוות. לימוד התורה, שימו לב עוד פעם לביטוי המיוחד שכאן, הוא מכניס את המאור שבחיי הישראליות בתוך הנפש שלנו. הוא מעורר בקרב נפשותינו את הדעות ואת הרגשות הטובות הכמושות מצד התכונה הישראלית שבנו. כשאני לומד תורה אני יותר ישראלי. מה הפירוש יותר ישראלי? ישראל רחמנים בישנים גומי חסדים. ישראל ענבים, ישראל מאמינים, בני מאמינים. כל תכונות החיים הישראליות יוצאות אל הפועל באופן טבעי, באופן סגולי, באופן נשמתי, כשאני לומד תורה. וזה לא משנה אם אני לומד גמרא, או אמונה, או הלכה. הדבקות הנפשית שלי בדבר השם, וכל המחשבות ההלכתיות שכתובות בגמרא, גם אם הן לא למעשה, אבל גם כשהם לא למעשה, הצדק האלוקי מאיר בהם, החוכמה האלוקית מאירה בהם, כשאני לומד סוגיית שור שנגח את הפרה, או סוגיית החובל בחברו, זה לא נוגע עכשיו למעשה. נכון, זה לא נוגע למעשה. אבל כל הסברות שיש בגמרא, מה משמעות הסברות האלה? זו החוכמה האלוקית. זה הצדק. זה היושר. זו האמת האלוקית. כשאני מתעסק באמת הזאת, מפנים אותה בשכלי, משנן אותה, כל העולם הפנימי שלי נהיה יותר ישר, יותר עדין, יותר מתאים לאמת האלוקית. יותר מתאים לחיים הישראלים. ומי המוח? זה עובר אל הלב. ומי הלב? זה עובר אל המידות. כל האישיות שלי נהיית אישיות יותר ישרה, יותר תורה, על ידי כל דבר של תורה שאני לומד, בין אם זה גמרא, ובין אם זה הלכה, ובין אם זה אמונה, ובין אם זה מוסר, ובין אם זה תנ"ך. אבל ראה זה דבר השם, ברגע שאני נקלט בו, זה משנה אותי. ברשותכם נהפוך אליה את הדף. אנחנו בדרך כלל לא עומדים אורות הקודש, אבל לפעמים יש פסקאות שהן כל כך יסודיות שאני מרשה לעצמי לצלם לכם. מה? מה שמעבר לדף זה מאורות הקודש, חלק א'. כותב הרב, חוכמת הקודש היא נעלה מכל חוכמה, וזה שהיא מהפכת את הרצון ואת התכונה הנפשית של לומדיה לקרבם לאותה הרוממות שהיא בעצמה מתעצמת בה. כלומר, חוכמת הקודש, מה זה חוכמת הקודש? זו האמת האלוקית. האמת האלוקית שכוללת את כל המוסר, את כל הצדק, את כל החסד, את כל הטוב, את כל האמת. כשאני לומד את זה, זה פועל על הנפש שלי שכל הדברים שיש בחוכמת הקודש הופכים להיות קניין נפשי שלי. הם מרוממים את הנפש שלי להיות כמוה, ותכף הוא יסביר למה. רק הוא אומר, מה שאין כן כל החוכמות העולמיות. אדם לומד מדע או מוזיקה או ציור ואומנות, זה לא גורם לך. לא מי שלומד על משולשים הוא נהיה משולש. לא. אבל מי שלומד על הצדק האלוקי הוא נהיה אדם עם חוש צדק יותר מפותח ממעבד צדק. מה שאין כן כל החוכמות העולמיות, אף על פי שהן מציירות עניינים נשגבים יפים ואציליים, אבל אין להם את אותה תכונה מפעלית לפעול, להמשיך את המהות העצמית של ההוגה בהם אל ערכם. ובאמת אין להם יחס כלל ליתר הכוחות העצמיות של האדם, חוץ מכוחו המדעי בלבד. באוניברסיטה אתה רק מוסיף שכל. זה לא נובע מהאדם, זה לא קשור איך האדם, זה גם לא משפיע על האדם. כן, אתם זוכרים לפני כמה שנים היה אירוע מאוד סוער בעיתונות, זה מרצה, פרופסור מאוניברסיטת תל אביב, שהיה מעביר חוג באתיקה. אתיקה זה חלק של הפילוסופיה שעוסק בתורת המוסר. הפילוסופים שואלים, מי אמר שאת מוסרי? שאת הוכחה פילוסופית שאת מוסרי. אז מביאים כל מיני הוכחות וסותרים את ההוכחות, מביאים הוכחות אחרות וסותרים גם אותן, וזה שעשוע אינטלקטואלי, מי מחייב ולמה מחייב אותי להיות מוסרי? זה האתיקה. אלא מה שאשתו של אותו פרופסור הגישה תמונה במשטרה שבעלה מכה אותה, וזה התפוצץ, וכנסו אותו ועצרו אותו, והתברר שזה היה לה הוכחות, ובקיצור התברר שהוא מכה את אשתו. אז כמה סטודנטים ביקשו שיסרקו אותו מהאוניברסיטה. אז הוא דפק על השולחן, הוא אמר, סליחה, מה לא קשור? מה, הצעות שלי לא יפות? מי אני? איך אני מתנהג? האם האתיקה משפיעה על ההתנהגות שלי? מה זה משנה? תפקידי כפרופסור לתת הרצאה. ההרצאות שלי מדויקות, הן אפילו מעניינות, ואי אפשר להכחיש שהוא כנראה היה אדם מאוד מרצה טוב, אז מה הטענות שלי? ישב הסנאט המכובד של אוניברסיטת תל אביב והחליט להשאיר אותנו במקומו, כי טענתו צודק. מה, אנחנו פה ישיבה? אנחנו פה מכון לחזרה בתשובה? בסך הכל לומדים בשכל אתיקה. מותר להישאר רשעים. זה שאני לומד על תורת המוסר, זה לא מפריע לי להישאר רשע. כי לימוד תורת המוסר זה משפיע רק על הידע. אבל אני יכול להישאר אדם לא מוסרי. ואי אפשר לבוא אליהם בתביעות שאני חייב, כן, כמו הבדיחה הזאת. מה, וכי תדרוש מכל הפרופסורים שלומדים מתמטיקה להפוך למספרים או למשולשים? אבל התורה לא ככה. חס ושלום, אדם ילמד תורה, להתברר שהוא אדם לא מוסרי, לעוף כמו טיל, להתברר שכל התורה מן החוץ, להסתבר שזכר עשה לו סמוות, וזה ודאי נגרם כתוצאה מזה שהוא לא ניגש נכון לתורה, וזו סוגיה שאנחנו יכולים לברר אותה. אבל בכל אופן, בתורה, אומר הרב, התורה פועלת על הבן אדם שהוא יתעלה לאותם ערכים ומושגים שהתורה עוסקת. שנייה אחת. ולכן צריך להבין, שאני עוסק בשור שנגח את הפרה, אני לא עוסק בשור, אני לא עוסק בפרה. מה הנושא שמעסיק אותי כשאני לומד שור שנגח את הפרה? או מה הסוגיה שאתם עוסקים עכשיו בבא קמא? איזה פרק נוגעים?
חווה.
אז, ואדם שחווה לך, מה הסוגיה בעצם שהגמרא עסוקה? ברור הסדר. ברור מהות המחויבות בין אדם לחברו. מה המחויבות בין אדם לחברו? ומה זה מזיק? מה האישור של מזיק? ומה הוא צריך לפצות? ומה הוא ממון? ומה הוא כנס? זה הכל מושגים עקרוניים ופשטים של מוסר, של צדק, של יושר. מי שעוסק בזה, נכון שהמקרה הספציפי הזה של החובל בחברו, הוא מעולם לא יגיע אליו. הוא גם לא דיין, הוא לא יעסוק בזה אף פעם. אבל זה לא הנושא. הנושא הוא צדק, הנושא הוא מוסר, הנושא הוא אהבת הרע, הנושא הוא החוכמה האלוקית שמבררת את הצדק ואת המשפט ואת האמת. וכשאתה עוסק בזה, וכשאתה מתאמץ, אתה מתאמץ להבין את ההיגיון, את הסברה של האמת, של הצדק, אתה נהיה אדם יותר ישר, אדם יותר צדיק, אדם יותר מוסרי. זה פועל עליך שתהיה כמו שהרעיונות שכתובים שם. כן. אני לא אמרתי שאין חינוך בעולם. ברור שאפשר גם לחנך אנשים לעשות מעשים טובים. אני רק אומר, החינוך הזה הוא לא בנוי רק על זה שאמרת. אתה לוקח אותו, מארגן לו חוויות, לעשות, נכון? איך בתנועות נוער? לוקחים אותם להתנסות. לוקחים אותם להתנסות. זה לא רק אמירה. האמירה עוד לא פועלת. כן, מי שמדבר, מדבר, לא הולך עם שום דבר. אבל בתנועת נוער, מביאים את הנוער לידי חוויה נפשית של התנסות בעשיית חסד, ולעורר את היושר שבאדם לצאת אל הפועל מתוך החיים. זה מה שעושים בתנועת נוער. מצוין, אני יודע. לא אמרתי שאי אפשר לעשות את זה. אבל אני רק אומר שבניגוד ללימוד של כל מדע, שחוץ מידע הוא לא משנה את הבן אדם, כשאדם לומד תורה ולא משנה איזה חלק בתורה, הקדושה, הטהרה, האמת, הצדק שיש באותו חלק של תורה שהוא לומד, גורם לכל אישיותו להתמלא באותן תכונות. תן לי רק קצת, אני פשוט רוצה קצת בכל זאת להתקדם איתה. הוא מסביר, וטעם הדבר הוא, כי כל ענייני הקודש, ממקור חיי החיים הם באים, מיסוד החיים המהווה את הכל. התורה, מה זה התורה? זה החוכמה האלוקית. החוכמה האלוקית היא בראה את העולם. כן? השם בחוכמה יסד ארץ. עשרה ממרות שנברא העולם זה העומר האלוקי, החוכמה האלוקית, זה כלי אומנותו של הקדוש ברוך הוא בריאת העולם.
ואתם יודעים מה שהשפת אומרת, אומר שעשרת הדיברות זה ההופעה והגילוי של עשרה מאמרות. אז אם החוכמה האלוקית הזאת היא בורת שמיים וארץ, כל שכן שיכולה לברוא את הבן אדם. כלומר, להופיע בבן אדם את האור הגדול של הקודש שגנוז בה. מפני שהתורה היא פועלת. התורה היא אור והתורה היא אש. כן, אנחנו מתקדמים לקראת חנוכה. אני אגיד לכולם מה שאני חושב אמרתי לאחת הכיתות, אבל בכל זאת אני אגיד את זה פה. השמש היא עושה לנו כאור. אבל אתם יודעים שהאור שהיא נותנת זה רווח שולי. כלומר, זה עוזר לנו מאוד שלא צריך להדליק נאון, שאנחנו רואים מה לפנינו. כי הכסיל בחושך יהלוך. מה קורה לכסיל שהולך בחושך? הוא נופל לבורות, הוא נתקל בקירות, הוא לא יודע ללכת. אז התורה שהיא האור, כלומר, החוכמה מלמדת אותנו להבין את המציאות בשביל לא ליפול בתוך יצרים, בתוך תאוות, בתוך חולשות. אז כמו שהשמש היא האור, כך התורה היא האור שלנו. תורה אור היא מאירה לנו את העולם. כי החושך היא יחסי ארץ וערפי לאומים. העולם הוא מסובך, יש פה הרבה דרכי הטעיה. והתורה היא החוכמה שמלמדת אותנו איך ללכת בזהירות בתוך השבילים בעולם, ולכן התורה נקראת אור. אבל מה שהשמש נותנת לנו אור זה רק חלק קטן. העיקר הוא שהשמש נותנת לנו אנרגיה. השמש היא המקור האנרגטי שמחיה את הכל. אתם יודעים, כשאין אנרגיה הכל כפוף, הכל מת. כוכבי הלכת שרחוקים מהשמש, הכל שם קרח. אין חיים, לא יכולים להיות חיים. חיים זה אנרגיה. והאנרגיה באה ממקור האור. מקור האור הוא מקור האנרגיה. ויותר נכון, האור עצמו בעצם זה קוונטים של אנרגיה. כן, זה חלקיקי אנרגיה שבאים אליהם. והנמשל הוא התורה. התורה היא לא רק מאירה את השכל, כלומר, מלמדת אותנו מה לעשות. התורה מביאה איתה את החום, את האנרגיה, את הכוח של האמת, את הכוח של הצדק, את האור השם שמחיה אותנו, שעושה אותנו כאלה. כשאנחנו לומדים תורה, התורה מחממת אותנו. ממינו אש דת למו. התורה היא האור והיא גם האש. התורה היא החוכמה, אבל התורה היא גם חיים. מה זה חיים? התנועה הפנימית של החיים לחיות על פי החוכמה. ולכן, כשאנחנו לומדים תורה, כל חלקיק אור של תורה זו אנרגיה אלוקית שהיא מחממת אותנו ומעוררת בנשמה שלנו את כל הכוחות החיובים לצאת מן הכוח אל הפתח. זה מה שהרב מסביר. טעם הדבר הוא, כי כל ענייני הקודש ממקור חיי החיים הם באים. מיסוד החיים המעבד את הכל. ויש בכוח התוכן המקודש להוות המון ברואים להם תכלית, לנטוע שמיים ליסד ארץ. וקל וחומר להטביע צורה חדשה ומבולדת על הנפש ההוגה בהם. אבל כל המדעים של חול אין בהם זה הכוח. שהרי הם אינם מחדשים וחולים חדשות מצד עצמם, אלא מה זה מדע? הם מציירים ומציגים לפני השקפה השכלית מה שנמצא המציאות. ולכן אינם יכולים גם לעשות את ההוגה בהם לבריאה חדשה. אינם יכולים לעקור אותו מעצמיות תכונותיו הרעות ולעמידו מצב של מציאות חדשה, תאורה וחיה באור החיים האמיתיים העומדים לדעת. אם פגע בך מנובל, מושכר לבית המידה. נגיד לכם מסוד שכל אחד יודע אותו. נכנסת לבית המדרש, ישבת ועמדת שם תורה כמה חודשים, אתה יודע, אתה מרגיש, אתה אדם אחר. יש לך יותר עדינות, יש לך מידות יותר טובות, יש לך יותר גבורה להתגבר על כל כוח הרע שבקרבך. אתה אדם אחר. וזה לא בא דווקא מלימוד אמונה, או דווקא מלימוד הלכה, או דווקא מלימוד גמרא. זה בא מהתורה. תכף נראה שיש הבדל בין לימוד גמרא ללימוד אמונה. אבל בנקודה הזאת, שהתורה מחיה בעליה, חוכמה תחיה בעליה,
שהתורה עושה אותנו צדיקים יותר?
בזה אין הבדל איזה חלק של תורה אנחנו לומדים. והגמרא פועלת את זה בדיוק כמו האמונה. שלוש. שבע ושמונה שמשלים עכשיו מה שאמרת עכשיו. שבע, יש מגמה אחת לתורה לעורר את הצד הרוחני העליון שבאדם, שיהיה עסוק במושכלות קדושות. שוב, הנושא איננו שור שנגח את הפרה, הנושא הוא לא אותו כלי שנשבר אם פרחה ממנו תומה או לא פרחה ממנו. מה הנושא? הנושא הוא לברר את החוכמה האלוקית, לברר את הצדק, את היושר, את ההיגיון, את הסברה, את המשפט האלוקי במקרה הזה. זה הנושא שלך. אז כשאדם עוסק במושכלות קדושות, הוא שר משיקוע בעמי גופני, שמדלדל את כוח עצמיותו. הוא נהיה אדם יותר רוחני. רב קורא לזה מתרחק. כלומר, נהיה אדם שכוחות הרוח שמכירו הם יותר חזקים מכוחות הגוף. באמת יש לו כוח להתגבר על חולשותיו, על תאוותיו. ומצד המגמה השלילית של השרה מרע, כל ענייני תורה שווים הם. זה לא משנה במה אתה עוסק. עצם העיסוק בקדושת התורה עושה אותך אדם יותר רוחני, יותר טהור, יותר קדוש. אמנם מצד ההתגלות העצמית של האורה האלוקית שמרבה את הנשמה, יש הבדל גדול בין דבר גדול לדבר קטן. זאת אומרת, אבל לעורר מחשבות של קודש, לעורר הרגשות של קודש, לעורר חשיבה רוחנית, זה ברור שכשאתה עוסק בעניינים רוחניים, זה מעורר אותך יותר לחשיבה רוחנית מאשר שאתה עוסק בדברים הלכתיים. לכן אגב, אני אומר כמה פעמים גם לבוגרים שלנו, יש בוגרים שלנו שלומדים דף יומי, בלבטים אחרי צבא, לומדים דף יומי ומרגישים שיצאו ידי חובתם. אני אומר להם, זה לא מספיק. נכון שהדף היומי הוא מקשר אותך אל מקור האורה שכל הזמן מטהרת ומקדשת את החיים ועושה אותך אדם יותר רוחני. אבל איך תפרנס את המחשבות שלך, את הרגשות שלך? איך תתפלל בכוונה? אתה צריך שיהיה לך מחשבות מוכניות. אתה צריך לעורר בקרבך כל מיני תשוקות של קודש. זה גם בעניין הרצון הפנימי, בעניין החשיבה, בעניין התודעה הפנימית, ברור שלימוד רוחני, לימוד ענייני אמונה, הוא מעורר את זה, מה שלימוד הלכה לא מעורר. אז אם מצד השלילה להפוך להיות אדם יותר רוחני, שיהיה לו כוח להתגבר על הצדדים הבהמים שבחיים, להתקדש, להתאר, אין הבדל אם לומדים גמרא או לומדים אמונה. זה פועל את אותה פעולה על אדם. להפך, הרב החזון איש כותב שכיוון שחזל אמרו לפונצר אגרא, אז דווקא מי שלומד גמרא בעיון ומתאמץ ומצטער על הדבר, אז הוא מתמלא בהרבה תאר. דיברתי לכם אולי, לא זוכר, משפט יפה על מישהו. הרב ציודה, כמה פעמים שמעתי אותו מספר על דוד רבנאל, היה מפקד האפס, שהיה לומד גמרא והיה חייב להבין כל סברה. וכשהיה זה תוספות שהוא לא היה מבין, הוא היה הולך מאחד לשני, משלישית, עד שהיה מבין, זה היה מבין, היה יכול לבכות, שיסבירו לו את התוספות. החשק הזה, הרצון הזה, העמל הזה, לדעת התורה, זה מעורר בנפש את הצד הרוחני העליון שבאדם, וזה מתאר אותו, נושא אותו דיבור יותר, נושא אותו טהור יותר, נושא אותו קדוש יותר. שמונה, הלימודים המעשיים, גמרא הלכה, הם מזונה של הנשמה, בונים אותה בחלקיה באותה צורה שהיא קבועה מעצם טבעה, כדרך שהמזונות הגשמיים בונים את הגבייה.
והעיונים העליונים, הגיון הדעות, השירה, והתעלות הרוח עם אווירה של הנשימה של הנשמה. כל מה שיהיה אורגן מחולקן מזון יותר מבריא, יקבל יותר ויותר את השפע הטוב שהאוויר הטהור משפיע. בירור מאוד מעניין על היחס בין לימוד הלכה ללימוד אמונה. הרב אומר כך, יש גופי תורה. גופי תורה הם בונים את היציבות של נפש האדם, את החוסן שלו. זה כמו שאתה בונה את גוף האדם. הלימודים הרוחניים הם בונים את הנשימה, את הרוח, את החיוניות הפנימית. אדם שהגוף שלו חולה, איזה חיוניות פנימית יכולה להיות? לכן הרב כותב באיגרות שתמיד החלק ההלכתי הוא תופס מקום יותר גדול בכמות, כמו שאצל האדם הגוף הפיזי הוא תופס מקום יותר מאשר המוח, אבל פי שהמוח זה עיקר האדם. אבל בכל זאת האיברים תופסים נפח יותר גדול. ככה אומר הרב, לימוד הצד ההלכתי שבתורה, לימוד גופי תורה, משנה, הלכה, גמרא, הוא צריך להיות מבחינה כמותית החלק היותר גדול. לימוד אמונה, שזה הצד הרוחני, הפנימי, המחשבתי, התודעתי, הוא דבר שהוא בוודאי יותר מצליח לעורר את שוקות הקודש שבאדם, אבל תמיד הוא מבחינה כמותית צריך להיות באיזון עם הצד של גופי תורה. נחזור רגע עוד בזריזות את שתי הפסקאות האלה, 3 ו-4. שקידת התורה מציירת יפה בנשמה את התכונה הישראלית וצורתה המיוחדת, ובזה ממלאת את האומה חיים. וכשימצאו בחלוקתה שוקדים רבים, וממילא כל אחד ואחד הפועל לחלקו בונה הוא עולם מלא. פה הרב מדבר על ההשפעה של הדבר על כל האומה. בפסקה ב-2 אנחנו אמרנו שכשאדם לומד תורה, הלכה, אגדה, זה מכניס את המאור שבחיית הישראליות בתוך הנפש שלו. פה הוא מוסיף שככל שעוד ועוד נפשות מתמלאות בחיות הישראלית, בתכונת החיים הישראלית, אז האומה מתחזקת. הדבר הכי נורא שיש היום, יש הרבה יהודים, הרבה בנים לאומה הישראלית, שהרוח הישראלית, התרבות הישראלית, לא מפעמת בקרבה. אז האומה מתרוקנת. אז החיות הפנימית של האומה נחלשת. ולעומת זאת, כל יהודי ויהודי שלומד הרבה תורה, ועל ידי כך המאור של החיים הישראלים נכנס לתורה, הוא מחזק את האומה. י"ג, יש מוסר פנימי ששקידת תורה הבא מאהבת האומה וכבודה. איך לא יוצא בין ישראל לדעת כל תורת אומתו, החביבה והקדושה לכל פרטיה, עד כמה שידו מגעת באהבה נאמנה, ודרך זה הוא פתח לעסוק בתורה לשמה במועדה יותר נזכר. כן? יש אנשים, יש להם רגשות לאומיים חזקים. אתה כך אוהב את עם ישראל, אתה כך אוהב את ארץ ישראל. אני לא מבין שזה מחייב להכיר את התרבות הישראלית. התרבות הישראלית זה התורה, זה התרבות הישראלית. סיפר לי פעם ישראל אלדד, בוחן בית עמיד ישראל אלדד. זה אריה אלדד. ישראל אלדד זה באמת האבא של אריה אלדד, של ישראל אלדד, זכרונו לברכה, כן? אני דבר על אבא, שהוא היה האידיאולוג של לחי. הוא היה איש, הוא היה בהנהגת לחי. הנהגת לחי, אתם זוכרים, זה 3 אנשים, ישראל אלדד, יצחק שמיר ודוד ילי, ולא ילי, לא זוכר כרגע את השלישי, השלישי זה היה ראש אגף מבצעים, וישראל אלדד הוא היה אידיאולוג, שהוא היה מפיץ את כל החומר, כותב את החומר, מפיץ את החומר, הוא היה אידיאולוג של הנהגת לחי. ואנחנו, הוא היה מסתתר אצל הדוד שלי, ו... נוצר הקשר של המשפחה איתו, והרבה פעמים ככה נפגש מדיבר. אז הוא סיפר לי, הוא גדל כנער חילוני, אבל ככל שהוא נהיה יותר קשור לתנועה הלאומית, אז הוא אמר לעצמו שאיך אני יכול להיות שייך לעם ישראל ולא להיות שייך לתרבות הישראלית. אז הוא כל הזמן קיבל עצמו עוד ועוד מצוות, הוא הניח את תפילין, כן שמור שבת, והוא סיפר לי שהדבר הכי הכי קשה שהיה לו זה להפסיק לכתוב בשבת. כאילו הוא כל הזמן היה כותב ורושם, ויש רוח כזאת. אז הוא סיפר לי את התהליך הקשה שהוא החליט להפסיק לכתוב בשבת. אבל למה? לא בגלל חזרה בתשובה במובן הדתי. הוא לא הגדיר את עצמו מעולם איש דתי והלך בלי כיפה. אבל הוא אמר, אני כמייצג תנועה לאומית, אני לא יכול להתכחש לתרבות הישראלית. והידע שלו ביהדות, הלוואי והרבה אנשים דתיים היו יודעים את הידע שלו ביהדות. מתוך הרגשה שאני ישראלי, אז אני צריך להכיר בתרבות של האומה. התרבות של האומה זה התורה שבכתב ותורה שבעל פה, זה תרבות האומה. אז ראוי לכל אדם שאוהב את עמו ואוהב את ארצו, שיעורר בקרבו חשק גדול להכיר את אומתו, שהנשמה משערת עד כמה איש ישראל הוא מוכרח קודם כל לדעת תורת ישראל. צריך להכיר את תורת ישראל, ועד כמה כל החיים הרוחניים מוכרחים להיות מבוססים על יסודות מעשיים בחיי הציבור ובחיי היחיד, מתעוררת תשוקה גדולה ללימוד התורה המעשית המורה את דרכי החיים. הרב מתאר שתי סוגי תשוקות שאחר כך הוא מתאר שנלחמים בהם. מצד אחד להכיר את כל התיאוריה, להכיר את התורה, להכיר את הרעיונות. מצד שני להכיר את דרך החיים הישראלי. מה זה דרך החיים הישראלי? הלכה למעשה. לכן באמת מי שאוהב את עם ישראל הוא צריך להיות אדם שיש בו תשוקה טבעית להכיר את כל העקרונות הרוחניים של עם ישראל, שזה החלק הרוחני שבתורה, ולהכיר את כל הצד ההלכתי של עם ישראל, שזה דרך החיים הישראלי המעשית. כמו שקבענו אתמול, אני גומר בזמן, נמשיך את זה בשיעור הבא.